השנה זו פסח להיות בשבת. בחיים ליל פסח, אף הפיס רגילים בכל ליל שבת, אומר ברכה מהם שבע, בשנה זו לא אומרים בליל שבת שחג בו פסח, לא אומרים בו ברכה מהם שבע. הטעם לכך מפורש בדברי הגאונים. הראשון שאמר זה רב ניסים גאון, רבו של הריף. הוא כותב לפי דברי הגמרא במסכת שבת דף כ"ד, כל הטעם שתקנו חכמים ברכה מעין שבע בליל שבת כדי להציל את היחידים מהסכנה. איזה יחידים? היו אנשים מתאחרים לבוא לבית כנסת, בתי כנסיות שלהם היו במדברות רחוקות מהיישוב, הקהל מסיימים את העמידה, לא היינו רגילים לומר, אפילו עלינו לשבח, לא היו רגילים לומר. החזן אומר, קדיש התקבל ותכף יוצאים. והנה האיש הזה שהתאחר לבוא לבית כנסת, נמצא באמצע העמידה. השאיר אותו בלב, לבדו. וכשהוא יוצא מבית כנסת, ועובר דרך המדברות והיערות, היה צפוי לסכנה של שדים. שדים היו עורבים שם, היו מזיקים אותם. וכן לכן, תקנו חכמים שיגיד החזן ברכה מעין שבע, בינתיים איש הזה יחיים תפילתו ויצא יחד עם כל הציבור. כך מפורש בגמרא בשבת כ"ד. הרמב״ם לא כל כך נוח לו להגיד עניין ששדים, אז הוא אמר עניין מזיקים, סטים, מזיקים, מצויים גם כן במדברות. תשת חושך והיללה בו תרמוש כוחק ויער אלו הלסטים, כמו שהגמרא במצעה אומרת. כן, לכן היה חשש חס ושלום שיש את זה, ינשילו אותו, יקו אותו, יסכינו אותו. זה שכתוב בגמרא משום סכנה. הגמרא אמרה את הטעם הזה מפני שבכל דבר ודבר, כשיחול למשל איזה מאורע ביום שבת, אז כוללים את אותו המאורע בשבת. כאן היה צריך למשל כשחל נגיד ראש השנה, חל ליל שבת בראש השנה, היה צריך לסיים מקדש ישראל ביום השבת בישראל, יום הזיכרון. חותמים רק מקדש השבת. או אם חל יום הכיפורים בשבת, כשאומרים ברכה מעין שבע, היה צריך לחתום מקדש השבת בישראל, יום הכיפורים. לא, רק מקדש השבת. למה? זה הגמרא שואלת, למה זה ככה? מפני שהקו בתקנת ברכה מעין שבע, היא לא בתור תפילה, בתור חזרה, שתצריך להסגיד בה את שאר המאורעות, אלא דווקא תקנה בשום סכנה, וזה דבר מיוחד בשבת, לכן החתימה היא לעולם נשארת רק מקדש השבת. בין כשחל בו ראש השנה, כשחל בו יום טוב אחר, נגיד סוכות, נגיד סימני עצרת, כל אלה דברים, כשאחול להם ביום שבת, החתימה היא מקדש השבת בלבד. לא דומה כשיש שני מאורעות יחד, שקודמים את כולם, נגיד שבת ויום טוב, בהפטרה, מה חותמים? חותמים גם את השבת וגם יום טוב, מקדש השבת, ישראל והזמני. אבל כאן חותמים רק מקדש השבת. מפני שלא מתקנה, אין להם שום סכנה. זה דברי הגמרא שמה. על פי זה לומד רבינו ניסים גאון, שבליל ליל פסח שהוא ליל שמורים הוא להשם, כמו שהגמרא אומרת במסכת פסחים ק"ט, מפני שהגמרא שמה עירה בזמנם, היה חשש סכנה של זוגות, לא יוכל אדם שני דברים, ולא ארבעה, ולא שישה, וכן זה הדרך. אלא צריך העולם לסיים בפרד. אחר שניים, תכף הביאו דבר שלישי. אחר ארבע, תכף הביאו דבר חמישי. כדי שלא יעמוד בזוגות. הייתה סכנה כזאת מרחפת בזמנם, אחר כך בטלו אותה. אז כשאתה היה באדם שהוא אוכל זוגות, נהיה גם מזוג, היה מסתכן. הגמרא בבא מציעא פירוש, עריכה במעשה של רבי בן נחמני, מסתפר את העניין הזה. אז לכן הגמרא שואלת שם בפסחים ק"ט, אם כן, איך תקנו חכמים בליל פסח ארבע כוסות? נכון שזה כנגד ארבע ראשונות של גאולה, והוצאתי ויצרתי וגאלתי ולקחתי, אבל איך חכמים מעמידים את זה על ארבע וזה זוגות, ויכול אבל יהיה סכנה. משיבה הגמרא, ליל שמורים הוא להשם, לילה המשומר הוא בא מהמזיקים. אז אין חשש סכנה. אז כפי זה גם כן אומר רבי ניסים גאון, ממילא ברכה מעין שבע, שנתקנה אך ורק משום סכנה, ובלילה הזה אין חשש סכנה, לכן אין מאומלה כשחל להיות בשבת. דברי מנסים גאון מבואו להלכה בדברי הראשונים. המנהיג באברהם בנתן הירחי מעתיק אותו להלכה. הריטב"א במסכת ראש השנה בחידושיו שם, דף י"א, הביא אותו להלכה. וכן גם כן בספר שבולי הלקט, מערם חלאווה, המאירי בפסחים שם, ועוד ועוד, כן, כיוון שהרבה ראשונים מעתיקים אותו להלכה. גם הטור בסימן תפי זין העתיק אותו להלכה, גם מרן הלך בעקבותיו, וגם כל גדולי האחרונים, כולם הסכימו לדבר הזה, המגן אברהם, הבארתב, המשנה ברורה, מגדולי רבני הספרדים גם כן, רבי חיים פרצי ועוד ועוד, מועד לכל חי מיני, שולחן גבוה, ספר מרבה לספר על ההגדה, גם כן מעתיק אותו להלכה, ועוד כמה ראשונים ואחרונים. לכן למעשה, אין נאמר ברחם עם שבע, ולפסח שחג להיות בשבת. אמנם, לפני כ-200 שנה, הרש"ש בשלום של רבי, כשבא מתימן, הוא בא לארץ ישראל, והיה משמש כראש חסידי בית אל, הנהיג בבית אל לומר, וכותב טעמו בספר נהר שלום, אומר, אמנם, אין לה מקום על פי הסוד, בלילה הזה. אף על פי כן, כיוון שהגמרא סתמה ואמרה, שאפילו ביום חוף של חג להיות בשבת, שליח ציבור רואה לפני התיבה וחותם ברוך אתה ה' מקדש שבת ברכה מן שבע, אז אין הפרש, לא חלקו חכמים בין חג הסוכות ובין חג הפסח או שאר חגים, לכן צריך לאומרה. כך הוא אומר. אומר, החלוק שאמר המסים גאון מסברה, אבל מודעתו כן צריך לומר. באמת פלא שאחד מהאחרונים יהיה גדולתו כמה שיהיה גדול, יבוא לחלוק על אחד מהראשונים כמלאכים רבי נסים גאון, ששיחתם, שיחדק, כמו שכתוב שם, שיחתם היא שיחה של אמוראים, של תנאים. שהם לא קיבלו דבר אלא לומר דווקא איש מפי איש עד התנאים. שתבואו לחלוק על עולם בחייד, פירוש בגמרא, חלקו וחלקו, מה פירוש הדברים האלה? אחרי שמרן שוחה ארוך כותב שעשו את האומרה, ואומר שהאומרה זה דעה חיצונית, כלומר, לא נחשבת מחלוקת כלל. כך כותב גם כן הרדב"ז בתשובה. אז לבוא לחלוק ולהכניס עצמנו בספק ברכה לבטלה. זה לא אמר האדם מעולם. להפך, במקום שמרן גם כן אומר שצריך לברך, אם יש חלקים לא צריך לברך, אם ספק ברכות להקל לפעמים נגד מרן. כל שכן לעשות ספק ברכות בידיים ולברך ברכה לבטלה חצי שלנו מדעתו של מרן. ובוודאי שלא צריך לנהוג ככה. לכן למעשה צריך להשמיט ברכה מעין שבע. ויש אריכות דברים בזה בספרי האחרונים, עכשיו לא הייתה אסף, אבל אנחנו אומרים בקצרה שהדין הוא שלא צריך לומר. אבל יכול להיות ששליח ציבור בטעות, בשיח הדעת, התחיל כבר לומר ברכת מעין שבע. התחיל לומר ברוך אתה ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו ואברהם ויצחק ויעקב, והתחיל לצעוק, לא יודע, אבל מה יעשה, כבר התחיל. אז עדיף שיסיים אותה, לא שישאר באמצע הברכה. כיוון שהתחיל צריך לגמור. אז יגמור את הברכה ויחתום ברוך אתה ה' מקדש השבת. השומע, כלומר הקהל השומעים, יהרהרו האמן בלבם, אבל לא יענו אמן. כל ברכה שהיא מוטלת מספק, לא עונים אחריו אמן. הרמב"ם כתב, כל ברכה שאין אצלך, לא עונים אחריו אמן. זה אמן יתומה. וכך פסק מרן גם כן. אז בדבר שיש בו מחלוקת, כותב הרשב"ץ שלא צריך לענות אמן. הרשב"ץ מדבר לגבי מנהג שאומרים קידוש בליל שבת. בכמה בתי כנסת היו נוהגים לומר קידוש בליל שבת. אז יש לזה מחלוקת בספרי הפוסקים, למה באמת להגיד קידוש כזה? מפני שכל הטעם שאמרו קידוש בבית הכנסת, היו אומרים אותו בשביל האורחים שהיו באים לבית הכנסת. היה מהם חדרים על יד הבית כנסת, וכל אחד פתו לפניו, וזה קידוש במקום סעודה. הם שומעים את הקידוש מפי של החיבור בבית הכנסת, ויוצאים בזה לרחובתם, ותקל אומר כל אחד מוציא על הלחם שלו. זה קידוש במקום סעודה. אבל עכשיו שאין לנו אורחים בבית הכנסת, מי בא? מי מתארחים, הולכים במלון, לא הולכים לבית כנסת. כן, לכן אין טעם לומר קידוש בבית הכנסת בליל שבת. ואחרי כן היו כמה מקומות בחוץ לארץ, בארץ, היו נוהגים לומר קידוש בליל שבת. אז הרשב"ץ נשאל על הדבר הזה, רבי שמעון בר צמח, בתשובותיו. האם יש מקור למנהג הזה או צריך לבטל אותו? אז הרב אמר שאין לבטל את המנהג הזה, כמו שהיא תקנה של רבותינו. התקנה אפילו שבטל הטעם, לא בטלה התקנה. נכון שאין לנו אורחים היום, אבל סוף סוף התקנה של חכמים היא, ולכן אינה מתבטלת לעוד מעט. זו תשובתו של התשבץ. והוא לא אמר את זה לבדו, יש כבר הרבה גדולים שכבר כתבו את הנימוק הזה, בתוכם גם בתשובות הרמב״ם כתוב זה. יש גם כן רבנו אבי העזרי, האור זרוע, גם כן אמר את הדברים האלה. ואותו דבר כותב בתשובת הרשב"א, אותו דבר כותב יש בישעיה מטרמו גם כן, ועוד כמה משונים שכתבו את הטעם הזה. אז גם הרשב"א צריכו מסכים לטעם הזה, ולכן אמר אין לבטל את המנהג הזה, שהיא תקנת חכמים. זה נימוק שלו. דבר לי נכדו בספר יחיל ובועז, רבי צמח גורן, מעיד, אומר שאני הייתי רואה שמור אבי, אביו היה רבי הרשב"ש, רבי שלום בן שמעון, רבי שלמה בן שמעון. אומר מור אבי הרשב"ש ומור זקני הרשב"ץ, כשהיו שומעים את הקדוש בבית הכנסת, לא היו עונים אחריו אמן. אמרו שהם אומרים שלא צריך לבטל את המנהג, אף על פי כן, כיוון שמשנים הדבר במחלוקת, אז לכן שב ותעשה, לא עונים אמן, היו עונים אמן בלבם, מהרהרים בלבם, אבל לא היו עונים אמן בלפה. אותו דבר גם כפה, כל דבר שהוא שנוי במחלוקת. גם האדם מכניס עצמו באמן יתומה. ספק אמן לכולה, כמו שאנחנו נספק ברכות להקל. האיש הזה טעה מסכן והתחיל, אז אין ברירה, מוכרח לסיים את הברכה. אבל לענות אחריו אמן, שוב נכנס הדבר בספק אמן יתומה, לכן עדיף שבע תעשה, עדיף לא יעני אמן אחריו. אבל אמרו אמן בדובם. אנחנו מדברים גם כן על העניין אמירת ההלל, הרי אחד בשבת. אז הסדר הוא, תקף אחרי העמידה, השליח ציבור מתחיל ביחודו השמיים בארץ הלכות שבעם, שזה לא שייך לברכה בין שבע, זה קטע בפני עצמו, עדות על מעשה שמיים בארץ. מתחיל ברכו השמיים בארץ הלכות שבעם, עד השברה אלוהים לעשות, ותקף אחרי זה מברך ברוך אתה ה' כל מלך העולם, השליח הדשנו משותו לצבענו, נגמור את ההלל, מתחילים כולם להגיד את ההלל, כדי לפתור את ההלל גם כשומרים עודה בתוך הסעודה. במקור של ההלל הזה, כאילו, פעם זה דובר רבותינו, בתוספתא במסכת סוכה, פרק ג', גם בירושלמי, פרק אחדים, כולם שם כתוב 18 ימים ולילה אחד יחיד גומר את ההלל. 18 ימים הם 8 ימי חג הסוכות עם שמיני העצרת, 8 ימים של חנוכה, הנה 16, יום אחד של פסח ויום אחד של העצרת, הנה הם 18 יום. ולילה אחד זה ליל פסח. אז הרי יש לו מקור בדברי רבותינו התנאים בתוספתא בירושלמי שצריך לומר את ההלל בליל ראשון של פסח. כך כתוב גם במסכת סופרים פרק כ', כתוב שמה מנהג ישראל קדושים לומר את ההלל בליל פסח, ואומרים אותו בנעימה, ובגולה אומרים אותו בשני לילות של פסח. זה מה שכתוב במסכת סופרים, אומרים אותו בנעימה. וגם הטור משבח מאוד, כנראה בזמנו לא פשט המנהג הזה אצל האשכנזים, הוא אומר מה טוב המנעים מנהג הספרדים שמברכים על ההלל וקוראים אותו בבית הכנסת. וכך איתה בירושלמי, בירושלמי מתכוון למסכת סוכה מה שהזכרתי, אבל חוץ מזה יש גם בירושלמי ברכות פרק ב' גם כן לשמה, הוא מעתיק אותו הרשב"א בחידושה בברכות י"א, גם בתוספות עבודה החסיד שם בברכות דף י"ד מעתיק את הירושלמי הזה, והתוספות העריכו הרבה על הירושלמי הזה, הן בברכות י"ד והן בפסחים ק"ד. אם כן, זה לימדים שזה מעוגן בספרי הראשונים, ועוד הרבה ראשונים העתיקו את הירושלמי הזה. יש ברבנו אבי העזרי, יש באור זרוע, בספר המנהיג ועוד ועוד. לכן פשט המנהג בכל תבוצות ספריו שאומרים את ההלל גאונים אותו בברכה. הטור הביא מחלוקת הראשונים, אם מברכים על ההלל שאנחנו קוראים אותו בסדר ההגדה, תקף בסוף ההגדה, מתחילים אנחנו, אחרי לפיכך אנחנו חייבים להודות הלל לשבח לפעל ורומם, מתחיל אחר כך הללויה הידוע עבדי השם. זאת אומרת, יש מהגאונים שסוברים שצריך לברך עליו, ויש סוברים כיוון שהוא מפסיק בו באמצע, לא צריך לברך עליו. אנחנו אומרים, לפני הסעודה, מתחילים הללויה הידוע עבדי השם, בצאת ישראל ממצרים, אף אחד ממי שמענו מים, לא ממשיכים. אחר כך מברכים ברוך את ה' שגאלנו וגאל את אבותינו, ואילו אחרי הסעודה אנחנו מתחילים גאוננו ה' גאוננו. אז כיוון שמפסיקים בו באמצע, דעת כמה גאונים שלא ראו לברך על זה. אז כותב הטור, וכמה טוב ומנעים מנהג הספרדים שמברכים על ההלל בבית הכנסת, ומקדמים לפתור את ההלל שיש בסעודה. כן, הברכה שאנחנו מברכים בבית הכנסת על ההלל, גומרים את ההלל, היא באה לפתור גם כן את ההלל של שומעים אותו בסדר ליל פסח. עכשיו הדין הזה שאנחנו רואים בבית הכנסת, זה לא דווקא בבית הכנסת, לא בית כנסת גורם, אלא זאת אומרת בשעת התפילה, והוא הדין אדם שהיה יחיד, היה אנוס, לא בא לבית הכנסת, לא הרגיש טוב, לא בא לבית הכנסת. אז כשגומר את העמידה, תפילת ערבית, צריך לומר אותו ביחידות, יאמר אותו גם כברך, כמו שאמר יחיד גומר את ההלל, אז מברך גומר את ההלל ויסיים את כל ההלל. היו כמה קהילות בחוץ לארץ של אשכנזים שלא נהגו לומר את ההלל, אף על פי כן גדולי הדור שהיו שם הדור עשו לשנות מנהגים כדי שלא יהיה מחלוקת. אז היו מחכים אחרי שיבך הציבור, היו מסיימים את ההלל, כמו הגאובה נודע ביהודה, היה כך מעיד עליו תלמידות בספר תשובה מאהבה, אחרי שהקהל היו הולכים הוא היה גומר את ההלל בבית הכנסת בברכה. כן, וכך הם עושים עוד כמה גדולי הדור. יש בספר גם כן בקיוסף מעיד הרבי בנימין הכהן, אחד מגדולי רבני איטליה, ומהרי לינגו, רבי ישראל לינגו, גם כן אחד מהמקובלים. כן, היו נוהגים גם כן אחרי שהקהל הולכים, הם לא רצו לבטל מנהגים, אבל בכל זאת בכמה מקומות שהצליחו לשנות את המנהגים שינו, גם הרמה מפנו ועוד כהנה וכהנה. לכן בכל אופן זה לא תלוי אך ורק בציבור ובבית כנסת, אלא אפילו אדם יחיד שלא הספיק לבוא לבית כנסת מאיזו סיבה שהיא, אחרי שגמר את העמידה בבית שלו יסיים יברך ברכת ההלל ויגמור את ההלל, יקבל לפתור גם כן את ההלל שאמרה בתוך הסעודה, כמו שאמרנו לגבי הציבור שעושים את כאלה בבית הכנסת. והוא הדין לפי מה שכתב מרן בסימן תפעין ב' הביא את דברי הגמרא, נשים חייבות בארבע כוסות בדף פסח שאף הן היו באותו הנס. אז הוא הביא את ההלכה הזאת ומוסיף עליה, וכן חייבות בכל המצוות הנוהגות בליל הזה, בכל המצוות הנוהגות בליל הזה. אז כולל גם ההלל, הלא ההלל הזה נאמר על נס, זה נאמר בשביל יום טוב, יום טוב לא אומרים רק ביום בשעת הקורבן, ואם הוא בלילה אנחנו אומרים אותו זה רק כשהנס נעשה בו. כך כותבים גם לתוספות בסוכה דף נ"ח, שנשים חייבות בהלל של פסח, שהרי ארבע כוסות שתקנו חכמים לא תקנו אותם בחדי, תקנו אותם עד מצוות מסוימות. הכוס הראשון הוא נאמר עליו קידוש, כוס השני הגדה של פסח, כוס שלישי ברכת המזון, כוס רביעי נאמר עליו את ההלל. אם כן, כיוון שהם תקנו אותם על המצוות, אפשר לומר שהתחייבו בארבע כוסות או לא התחייבו במצוות שעליהם נתקנו. לכן אומרים בתוספות פשוט שהנשים חייבות בעדי של פסח, כיוון שנתקן על נס, וגם הם היו באותו הנס. אותו הטעם שאתה אומר לגבי ארבע כוסות, כמי שאתם היו באותו הנס, שיש הטעם הזה, שאר המצוות. לכן בדברי התוספות מסיקים גם כן האחרונים, שחובת הנשים גם כן להשתתף בהגדה של פסח. מצוות סיפור יציאת מצרים זה לא שייך רק לאיש והגעתה לבנך, אלא גם האישה גם כן מצווה בזה. אלא שדין אישה וקמלן שומע כעונה בכל המצוות, כל מצוות שהן תלויות בקודו של האדם שומע כעונה. אז אם בעל הבית למשל הוא ברוך השם בן תורה ויודע לספר, היא יכולה לשבת ולשמוע להקשיב, אז כמה שמקבל גם כן לצאת לרחובה יוצאת לבין שומע כעונה. כך מוכח גם כן בגמרא שאומרים שומע כעונה גם לגבי הגדה של פסח. כדי שיש איזה אחרונים שהסתפקו בדבר, בתוכם הגאון בעל זרע האמת בישמעאל הכהן בספרו שבח פסח על ההגדה, הוא מסתפק בדבר, הביא דברי כנסת הגדולה. כנסת הגדולה כותב בשם רבי אליהו מזרחי בתשובותיו, שכתב שסיפור יציאת מצרים יוצאים בזה לחובה גם השומעים ששומע כעונה. אז הוא אמר על זה, כותב בספר שבח פסח של ישמעאל הכהן, אומר זה יכול להיות שיוצאים בידי חובה בשאר ימות השנה, אבל מה שפשיט על ליל הכנסת הגדולה של בירה ומזרחי אמר דבריו גם עד לפסח, זה צריך ראיה. בפסוק כתוב בהגעתה לבנך, ושיח אמר שומע כעונה, אם אני שומע אני מגיד לבני זרב אני שותק, כי זה לא שיש לומר שומע כעונה. שומע כעונה לגדול מזכירים יציאת מצרים בלילות שכתוב במשנה מסכת ברכות, אנחנו באמת מקיימים את זה, כל יום מתפללים, אומרים בבוקר מצרים גאלתנו, בערב אומרים גם כן נפענו מצרינו, המכה בעברתו כל בחורי מצרים ושית המצרים בתוכם, מזכירים יציאת מצרים הם בבוקר והם בערב. כל זה עושים לך פסוק שכתוב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים כל לרבות את הלילות. אז זה מה שכתוב שם במשנה גם כן ברכות י"ב, ואומרים זה גם כן בהגדה של פסח. נמצאים למדים שעקב זכירת יציאת מצרים, אומרים זה בכל השנה כולה. אז מה יש לנו הלילה הזה, מה מיוחד הלילה הזה במצוות זכירת יציאת מצרים? והגעתה לבנך, לא רק שאתה תזכור, תגיד זה בפה שלך ודי, צריך שתתן לבן חש שהוא ידע ויבין, תאמר, תספר באוזני בנך, לסיפור יציאת מצרים. אז בא הרב שירח פסח ואומר, ייתכן מה שאמר הרב רבי אליהו מזרחי, הנשאר עם עוד ישנה, שום היה כעונה. אם אחד שמע מהחברו שמתפלל, אומר באמת באמונה, ונפרענו מצרינו, מקבל אותו ובכל מצרים, יוצא בחובתו, שום היה כעונה. אבל לגבי סיפור מצעת מצרים, שספר באוזני בנך ובן בנך, זה חובה מיוחדת ליל פסח, וזה לא יכול להיות בשום היה כעונה. אבל לפלא על הרב שיעלה ממנו גמרא מפורשת. בגמרא מפתחים קט"ז, רב חווה יעקב חשב לומר, שומע פטור מלומר הגדה של פסח. למה? הגדה כרוכה במצב מרור, כתוב בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמצב מרור מונחים לפניך. כתוב וגתר ברכה בעבור זה, אז לפני כן אומר שם בהגדה, יכול מראש חודש תמו לומר ביום ההוא, אם ביום ההוא יכול בעוד יום תמו לומר בעבור זה, לא אמרתי אלא בשעה שמצאו מרור מנחים לפניך. כלומר התנא הוא לא בחינם אומר יכול מראש חודש, איפה כתוב פה ראש חודש? כתוב בגתר ברכה ביום ההוא לימור בעבור זה עשה שמים שותים ממצרים, איפה כתוב פה ראש חודש? אלא כמו שכתוב בעבור זה, הגמרא במסכת שבת דף פ"ו אומרת, דכול לעמא, כולם יודעים, בין רבי יוסי, בין חכמים שהיו שם נחלקים באיזה דבר, כולם יודעים שישראל הגיעו להר סיני ביום ראש חודש. כתיב לך, ביום הזה באו מדבר סיני, אז כבר בחודש השלישי בסרט בעצם מצרים, ביום זה לא מדבר סיני. פה כתוב זה, שם כתוב החודש הזה לכם ראש חודשים, ועל הלאה ראש חודש, שקרה ראש חודש. זאת אומרת, כולם יודעים שהגיעו ביום שבת. אוקיי? כשכתוב זה, משמע ראש חודש. כתוב בחודש, בחודש השלישי, ראש חודש היה. כן, כשאמר בעבור זה, יכול בראש חודש, נעשה גזירה שווה. פה כתוב בעבור זה, שם כתוב ביום הזה ראו בבר סיני, מה לא ראו ראש חודש, שכן ראש חודש. תמוד אומר, לא, כתב לך ביום ההוא, רק ביום ההוא, לא תקדים. אם ביום ההוא, יכול להיות בעוד יום, ביום ההוא, יכול להיות בעוד יום. וסיב מחול על הקודש. תמוד אומר, בעבור זה, לא אמרתי אלא בשעה, שמצא ומרור מלחים לפניך. בשעה שמותר ויכול, מצווה ויכול מצא ומרור, זה רק בלילה. כמו שכתוב, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות המעורים אכלו. וכך אמרו בתוספתא, בסוף פסחים, מביאים את זה לתוספות שם בדף צדיק ט', שמצוות אכילת מצה ומרור אינה אלא משתחשך. משתחשך כמה שאיץ את הכוכבים. לא יכול להקדים לעשות תוספת מחור על הקודש. כל סעודות של יום טוב, במדם בשביל ליל חג השבועות, רוצה להקדים, לעשות תעודה מבעוד יום, יכול לעשות. אבל כאן צריך להיות דווקא משתחשך. כי כשאומר גם כן תלך את ההגדה, גם כן במצה ומרור, כשיש מצה ומרור היא רק משתחשך, ככה ההגדה, לא יכול להקדים לעשות תוספת מחור על הקודש, אלא דווקא בצאת הכוכבים. וכן, הגמרא שם בפסחים קט"ז, שם כתוב אמר רב חווה יעקב, שומה פטור מאמירת הגדה. למה? כתוב בעבור זה, והגדה לברכה בעבור זה. אז הגדה, זה הגדה שסיפור יציאת מצרים, צריך להיות, כשאומר בעבור זה, מראה באצבע. וכתיב חתם בדין בין סורר ומורה, בינינו זה סורר ומורה. כתוב במשנה, אם היו סומים, לא נעשה בין סורר ומורה. זה גם יש לזה היגיון. אם הוא ילד רע, מופרע, אם ההורים שלו עינה פקיחה ויכולים לפקוח על מעשיו, לפקח על מעשיו, יש לו דרך ארץ לפניהם, והוא ככה סורר ומורה, מגיע לו עונש. אבל כשיש לו הורים מסכן כזה, מסטול ילד כזה, שיש לו הורים כולם עברים, כולם מסכנים, חרשים, מה יש לו כל כך אשמה, מה יעשה אותו הבן ולא יחטא? לכן התורה פטרה אותו, לא יהיה בן סורר ומורה. לכן כתוב בינינו זה, משמע, שמראים לו, ובינינו לא עושה, מי אמר פה, הוא רבים את השמה, איך עשו בינינו זה? לכן, כגזר שווה, כמו שהמסומים לא באים בחשבון, גם פה סומא פטור. והגמרא דוחה את זה. איני, והשאלים הוא, שאלו חכמים את בני ביתו של רב ששת, מי אומר את ההגדה, מי קורא את ההגדה לכם בליל פסח? אמרו רב ששת, בעל הבית. רב ששת היה סגי נהות, לא היה רואה. וכן שאלו במשפחתו של רבי יוסף, גם רבי יוסף היה סגי נהור, מי קורא לכם מגדה בפסח? רבי יוסף הוא בעל הבית. כן, משמע שכן לא יכולים לקרוא את ההגדה, איך אתה אומר שסמי פטור מהגדה? לכן מסיבה דוחת זה הגמרא, מה שאומר בחבר עקב שזה לא נכון. שמה בסוני בסבית סוני אומר, זה נכון, בינינו זה. היה צריך מה בינינו, הוא סורי לומר, למשל זה, זה מראה, כלומר דווקא כשמראים עליו באצבע, מכאן שהם סונים פטורים. אבל כאן, בעבור זה, זה בעבור מוצא ומעבור. לכן אמר בעבור זה, מה יאמר? לכן הגמרא דוחת דברה של בחבר עקב. עכשיו מה הקושה של הגמרא? הרי שאלנו את משפחתו של רב שישת, ואמרו רב שישת אומר את האגדה. שאלנו את רב יוסף, משפחת רב יוסף, ואמרו רב יוסף את האגדה. אבל מה זה ראיה? רצו להחמיר לעצמם, חיסונים לא עושים הרבה מצוות אפילו שהם פטורים מהם. רצו להחמיר לעצמם. אומר רשמה עם הקושה של הגמרא, אם כן, כיוון שלפי דבריך הם פטורים, איך היו מוצאים את אחרים בחובתם? שהם היו קוראים את האגדה ומוצאים את כל בני ביתם בחובתם. הרי מה אנחנו יודעים מהגמרא הזה? שומע כעונה? אם תאמר לא, אין שומע כעונה, ולעולם כל אחד ואחד צריך לומר את הגמרא, מה אכפת לי שגם הם יגידו? יגידו, נכניס שהם פטורים, אבל אתם לא יודעים, הם אומרים, מחברים על עצמם. אלא ודאי שהפירוש הוא ככה, כמו שאומר רשמן. כדבריו של רשמן, כך פרשו התוספות במסכת מגילה, דפות ח' עמוד ב', שפירוש הגמרא, איך היו יכולים לקרוא את הגדה ולהוציא את אחרים מתוך חובתם, אם אתה אומר שהם בעצמם פטורים, הרי כמה נאמר במשנה ראש השנה כ"ט, כל מי שאין לו מחיה בדבר, הוא יוציא את אחרים מתוך חובתם. אלא ודאי שהם יכולים להוציא את החובה, מזה הביאה הגמרא. אם כן, מכאן אתה לומד, ששומע כעונה שייך גם בסיפור יציאת מצרים. לכן הספק של הרב שבח פסח איננו ספק. הנה גמרא מפורשת שמצוות הגדה של פסח בלית גיל שימורים גם כן צריכים גם כי יכולים להוציא את אחרים מדי חובתם. כך באמת מפרש גם רבינו אבי העזרי את דברי הגמרא. אומר, אם פירוש הקושייה שאם כן איך יכולים להוציא את אחרים מדי חובתם? אומר לנו, כאן למדנו שאם אדם הוא בעיני פיקחה לכל הדעות, אפילו לדעתו של רבי חבר יעקב, יכול לקרוא את הגדה ולהוציא את אחרים מדי חובתם, אין בזה שום ספק. כך כותב גם כן האור זרוע, עורך בעקבותיו של רבו, רבינו אבי העזרי. וכך כותב רבי אליהו מלונדרס, יש לו פסקי רבי אליהו מלונדרס על מסכת ברכות, מביא את הסוגיה, הוא אומר, ומכאן אנחנו מבינים שבעל הבית קורא בליל פסח את ההגדה, והוא מוציא את כולם מדי חובתם, ולא חובה שכל אחד ואחד יקרא בפני עצמו. אבל נוהגים שכל אחד קורא קטע, כדי שלא יש... כל הקטע, אז כולם יהיו ערים, כולם ישמעו. וכן אמרנו כבר שהעניין ההגדה של פסח, סיפור יציאת מצרים, יכול להיות גם כן בדיוק שומע כעונה. השומע גם כן יוצא את חובתו, כאילו הוא בעצמו גם כן מדבר. שומע כעונה זה אין שום הגבלות בדבר הזה. אפילו בשעות עשה דאורייתא כמובן ככה. והנשים חייבות במצוות הגדה של פסח, לא רק מדרבנן כמו שרצו הצפות לומר בסוכה כ"ח שהזכרתי, שמכיוון שהאחרים תקנו ארבע כוסות, ודאי חייבו אותם על המצוות שנתקנו עליהם. מכיוון שהן חייבות ארבע כוסות, ודאי חייבות גם באמירת ההלל, שהוא נתקן בו על אף כוס רביעית. זה לא רק בשביל הדבר הזה. אלא, כפי שכותב הרמב״ם בספר המצוות, שנשים חייבות בסיפור יציאת מצרים. לא מטעם שאף הן יהיו באותו הנס. אף הן באותו הנס, התוספות אומרים, במסכת פסחים כ"ח שלא שייך על מצוות דאורייתא, רק על מצוות דרבנן. למה? תוספות שם שואלים, אם כן למה נשים פטורות מסוכה? הלא סוכה זכר לענייני כבוד שהקדוש ברוך הוא הקיף את אבותינו לבד יקם שלה בשמש. וכן זה ככה גם הנשים היו בכלל הנס הזה. למה נשים פטורות מסוכה? מבקשים את תוספות. אומרים אם הטעם הזה לא שייך אלא על מצווה שהיא דרבנן, כמו ארבע כוסות, זה משל דרבנן. אז השם חייב, משעה שבאו חכמים לתקן מצוות ארבע כוסות, תקינו גם כשאנשים יהיו בכלל. אבל בדבר שהוא דאורייתא לא שייך לומר את הטעם הזה. כן, הגדה היא משעת עשי דאורייתא. ושאנחנו אומרים, מי קטע לבנך? ומה תספר באוזני בנך? זה משעת עשי מהתורה. אז לא שייך הטעם כדי שאפיין באותו הנס. אלא דין מיוחד הוא שנשים חייבות, כמה שהן חייבות באכילת מצה, בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמצה מונחים לפניך, מה מונחים לבד? מונחים כמו שבישלחה עליך מצווה לאכול אותם. אז באותה שעה יש לך מצווה גם כשל ההגדה. לכן כתוב, הגדה אינה אלא משתחשך. רק שיהיה דווקא לילה, בשעה שאתה יכול לקיים מצוות עצי של הקדוש מצא, אתה חייב לקיים כן מצוות עצי של וגתה לבנתה. כן, לכן שזה גם אנשים הם כן חייבות בדבר הזה. וכן בכל המצוות הנהגות בלילה הזה. כך כותב מרן, חייבות בארבע כוסות, ובכל המצוות הנהגות בלילה הזה. כולל עכשיו, כמו שאנחנו נוהגים גם כן, כפי שדעת את התוספתא והירושלמי, שצריכים לגמור את ההלל, בליל פסח, לפני שאנחנו עושים את ההלל בסעודה, לפני שגם כן, שאנחנו גמרא את ההלל בברכה, אז גם הנשים חייבות בזה. לפיכך הנשים שמתפללות בבית שלהם, הן לא באות טורחות לבוא לבית כנסת בליל פסח, יש המון עבודה, וכן בכל זאת נמצאים בבית, נמצאות הבית, אחרי תפילת העמידה של מערים, של ליל פסח, מיד תברך ברכת הקדושים המזורת בנו לגמור את ההלל, ותגמור את ההלל לרבות הילוך השם כל מעשיך. בספר גרות משה, שהרב משה פיינשטיין, נשאל שאלה, אצל האשכנזים, יש חלק נוהגים לגמור את ההלל כמונו בברכה בבית הכנסת ויש לנו נוהגים חסידי הגאון מבינה למשל הגאון מבינה שיבח מאוד מנהג ספרדים והנהיג שהגידו גם כן את הלל בבית הכנסת וכך נוהגים חסידי הגאון מבינה יש קהילה ידועה כמה בתי כנסת חסידי הגאון מבינה ושם גומרים את ההלל כמו שעשים את הספרדים וברכים עליו אבל יש כאלה מהפרושים שלא, שלא נהגים. החסידים עושים כמונו. החסידים תמידי רבותי הבעל שם טוב, כנראה שרבנו הארי גם כן השביח מאוד את המנהג הזה. כן, לכן שזה גם רבותי הבעל שם טוב, בטח בעקבותיו, והנהיג ככה את החסידים, שיגמרו את ההלל. אבל, זה לא מקשקש שם, מפריע לי. כן, אבל יש כאלה. מהאשכנזים שלא נוהגים לגמור את ההלל בבית הכנסת אז אומר אם בא אחד מאלה שלא נוהגים לומר בא לבית כנסת שנוהגים לומר והוא למשל נגיד יש לו עריבות קול הזמין אותו לעבור לפני התיבה והגיע להגנת ההלל והוא לא נוהג מעולם לומר את ההלל בברכה האם יגיע רשאי לברך ולגמור את ההלל כמו שהוא כבר חזן או לא, לא יכול לעשות דבר כזה הרב העלה שכן צריך לומר אפילו שהוא לא נוהג לומר, מהקהילה שלא נוהגים לומר הלל, בליל פסח, פה כיוון שעובר לפני התיבה בציבור שכולם אומרים את ההלל, צריך לברך להם, ואין בזה חשש ברכה לבטלה. ומי ראיה מאיפה? מהגמרא במסכת פסחים קורבן. שם כתוב כך, ליל שבת, אנחנו מברכים הקידוש, בסדר הקידוש. בבוקר, אומרים קדושה רבה, זאת אומרת רק ברכה אחת, בורא פרי הגפן בדיים. אנחנו לא חוזרים עוד פעם על הקדוש בבוקר. קדוש אומרים רק בלילה. אז שקדושנו מצפותה ורצבנו, עד ברוך את השם הקדש השבת, זה אומרים זה בלילה. בבוקר אומרים רק מורה פרי הגפן. משום מה, הגמרא קורא את זה קדושה רבה. מה זה קדושה רבה? אומר הר"ן, כמו אדם שהוא לא רואה, אומרים סגי נהור. סגי נהור, אני הרבה אור רואה, בסגי הוא לא רואה כלום. אבל דרך ארץ, כדי לפגוע בו, אומרים סגי נהור. כך קדושה רבה, קדוש הגדול, זה קדוש קטן מסכן, רק בבורא פרי הגפן. מה אמר, אני קטן? לא, אתה גדול, קדושה רבה. אז אנחנו קוראים אותו קדושה רבה. כך מסביר הר"ן שנקרא שם קדושה רבה. אבל עדיין לא היה דבר מפורסם, והנה רב אשה פעם אחת מזמן, בידי איזה עיר אחת, הוא היה במתה מחסייה. אז באו, אחרי תפילת מוסף, ומוזמן לאיזה בית, אומרים לו, לקדש למור קדושה רבה, יקדש לנו כבודו קדושה רבה. אז הוא פעם ראשונה שומע קדוש גדול, מה קדוש גדול? משמע חשב שהכוונה של הלילה, איך, מה פתאום? החברים תקנו רק בורא פרי הגפן. אמר, אני תכף אבין מה זה קדושה רבה שלהם. לקח את הכוס, התחיל לברך בורא פרי הגפן, התחיל לנגן הגפן, וכל ימי, כל אחד בידו כוס אחד. הוא רואה שהזקן האחד הגיש כבר את הכוס שהוא רוצה לשתות. אז הגיש כבר נגמר. אם לא רוצה לחכות, שקדושה מזוטה וסבנו, אז הגיש כבר נגמר. קרע על הנפשי, החכם עיניו בראשו. אז מי שמע, זה צריך הבנה, מה פירוש הדברים האלה. ואם לא היה אותו האדם הזה מגיש את הכוס לפיו, אז מה יעשה רעה? מה יעשה רב אשר? הוא אומר הרשמי, מה יעשה קדוש כמו של לילה? הוא אומר לנו שקדושים שאתם לצבן, הדבר תמוה, איך יעשה דבר כזה? הרי בבוקר מלכים רק מרפרי הגפן. אלא ודאי, כיוון שבמקום ההוא, לפי ההסקת אחי שלו, לפי, כיוון שבמקום ההוא נוהגים לומר קדוש גם בבוקר, אז היה חייב לומר להם כפי המנהג שלהם. וכאן הם יודעים, אדם שמנהג זה דבר שלא לברך, כמו העניין הזה של הלל בליל פסח, אלה שנוהגים שלא לברך, הגיעו למקום שנוהגים כן לברך, והוא כשליח ציבור כמו קורא, ושהוא שליח ציבור ולהוציא אותם, אז רשאי לברך להם וזה חשש ברכה לבטלה. זה הראיה שכותב הרב. אבל הדברים האלה עדיין לא מוסברים כהוגן. איך ייתכן, רב אשר בפרט, הוא מראה לתלמודה, הוא ייתן להם לברך, יברך להם, יגידו לו, יכתיבו לו מה הוא יברך, יאמר להם, אתם טועים, וצריך להגיד ברכת הקדוש. אם היום תהיה איזה קהילה שנוהגים לומר קדוש בבוקר, שמע להם, צריך לבטל להם את המנהג, זה מנהג ברכה ובטלה, אין בזה שום משהו. אלא באמת, בספר המחתם הוא אומר, לא יערי על הדעת שרב אשר היה מבטל את עצמו לפניהם והיה מברך להם בחינם. אלא הוא חשב, פני ששנו דין דחמן, שם בגמרא בדף קופה בפסחים, מי שלא קדש בלילה, בין באונס, בין במזיד, מקדש והולך כל היום כולו. זאת אומרת, היה אנוס, נגיד, לא עשה קדוש בלילה. ואפילו היה מזיד, היה לו איזה אונס, זה דבר, ומחשבה, לא עשה קדוש בלילה. בבוקר, כשעשה קדוש, אז יאמר שקדשנו מצוותיו ורצבנו עד סוף הקדוש. זה כך מסכן לך בשולחן ערוך. כן, אצלנו מבינים שהקידוש של הלילה הוא לא מצומצם רק ללילה. במקרה, שלא אמר את זה ביום, יכול לומר את זה גם כביום. עדיין יש לו כסלמין, אמר את זה ביום. אז רב אשר ידע נתן לקו זכות. כשאומרים לקידושה רבה, מה פרק קידושה רבה? הקידוש הגדול. כוונתם כנראה, לפי הסקה דעתי, יכול להיות שהכוונה שהם היו אנוסים, היה להם איזו סיבה שלא עשו קידוש בלילה. לכן מבקשים אותי שאני אקדוש להם קידוש הגדול של הלילה. בפני שכל הברכות כולם, אף פי שיצא, מוציא. אפילו שאני קדשתי כבר בביתי, קדשתי לי בלילה. אבל עכשיו הם מבקשים אותי שאני מוציא אותם את החובתם. כל הברכות, אף פי שיצא, מוציא. לכן אני צריך לברכם, כדי לברכם, קדושה רבה. זה נושא הספק שלו. עד שהבין מאותו הזקן שהגיש את הכוס לתוך ביב, סמוק לתיב, וזה הבין סתם ונשלם. והם לא אנוסים ולא צריכים קדושה רבה. זו הכוונה. כך מפרש כל זה בספר המכתב. ספר המכתב זה אחד מהקדמונים. וכך כותב בדעתו רבי אליעזר הורוביץ, יש לו חידושי הרעים בסוף מסכת פסחים, חידושי רבי אליעזר משה הורוביץ, הרעים הורוביץ. אז שם יש לו חידושים, מדעתו כתב את הסברה הזאת. אמר לא ייתכן לעלות על הדעת של רבי אשר לתת דעתו ולברך להם קדוש הגדול לעשות ברכה לבטלה בשביל שהם טועים, אל תבואי, אמרים שהם טועים ודאי. אלא כנראה שהוא חשב אולי הכוונה פני שהם היו בני תורה, לא עלה על דעתו שיברכו ברכות לבטלה, אלא כמה כנראה שהיו להם איזה אונס, בלילה לא עשו את הקדוש, מבקשים ממני שאני אגיד הקדוש, קדוש במקומה. וכשהיהודים, כשראה אותו הנס שהוא שותה, אז נראה לי שבזה תם ונשלם, קדושה רבה דרך סגי נהור. במילה נדחית רעייתו של רבי משה פיינשטיין, ולכן אין איזה ראייה שיכול לומר. אבל אם היה שואל אותי, הייתי אומר לו, כן תאמר. אפילו שהוא מנוהג בקהילה שלו לא אומרים, מה בדקה שהוא יאמר? הנה רצינו, ראינו כמה רבנים גדולים שכל הקהילה שלהם לא היו נוהגים לומר, והם או שהנהיגו אותם שגם הם יאמרו, או שהם בעצמם בכל הפחות ובדם הם אמרו. הנה כמו שאמרנו, הגאון אלעד מיהודה היה אומר את זה לבד. אין בזה חשש ברכה לבטלה, דבר שנזכר בתוספתא ובירושלמי ומסכת סופרים, וככה מנהג פשוט אצלנו, וגם מרן שולחן ערוך כתב אותו. אז אחד שעושה כמו מרן שולחן ערוך זה ברכה לבטלה, וכל הפוסקים כתוב בתוספתא ובירושלמי, לא חס ושלום באים מדברים מלבנו. בספר הרוקח היה כתוב סוף גם בתלמוד בבלי שלנו. בערכים דף יוד, שם כתוב 18 ימים, יחיד גומר בהם את ההלל. אז כך כתוב לפנינו. הערוך מעתיק את הגרסה ממסכת ערכים, 18 ימים ולילה אחד יחיד גומר את ההלל. לילה אחד זה פסח. זה כך כותב בגאון בהשגת אריה בסופרות אורי אבן בחידושיו למגילה י"ד, שמהסוגיה שמה מוכח שהיו אומרים הלל בליל פסח. כך מוכיח שמה מכוח הסוגיה שמה. לפי כמו שאמרנו, המנהג שלנו הוא שזה טוב בהר הקודש. ואם אחד בא במנהג במקום שנהגו שלא לעומרו, הוא בא לבית כנסת, נקרא לבית כנסת שנוהגים לעומרו, והוא עבר לפני התיבה לפניהם, אז הוא יכול לברך בהם בזה שמחשש ברכה לבטלה. בתימן היו מקומות שנוהגים לעומרו, היו מקומות שלא נוהגים לעומרו. הרב יחיא סלח בסופו פעולה צדיק לא נחה דעתו לעומרו. אומר, אני יודע שהרבה קהילות התחילו להנהיג את עצמם להגיד, אבל המנהג הקדום שלהם לא היו נוהגים לעומרו, אז לכן הוא קצת מפקפק על זה. אבל הם דבריו כנוג, כמו שאמרנו, דעת כל הפוסקים שצריך לעומרו, העתיקו אותו, רוב הראשונים העתיקו את המנהג הזה. לכן כמה שעשו אותו בעל הקודש, אדרבה, כל מי שאומר לו את המנהג הזה, תבוא על הברכה. הנה הטור, הוא ששומע אשכנזי, רבי יעקב בעל הטורים הוא אשכנזי, מקבח את מנהג הספרדי, בטוב ובנעים מנהג הספרדי. אם זה בטוב ובנעים, כבבקשה, תאמר, למה אני צריך לומר? לכן בטעם זה, המנהג הזה הוא מנהג יציב ונכון וקיים, וגם הנכים שמתפללות בבית, אז תקף אחרי העמידה של ערבית, יגידו ויחודו השמיים והארץ, עד השברה אלוהים נעשות, ואחר כך יגידו את כל ההלל. והטעם שמקדימים ויחודו לפני זה, ויחודו זה תדיר. הלל אין לו תדיר, תדירים שאין לו תדיר, תדיר קודם. לכן תקף אחרי העמידה אומרים ויחודו, גם בשליח ציבור, מתחיל ויחודו. במקרה של טעם, והתחיל ברוך אתה השם שקדושנו לגמור את ההלל, יסיים את ההלל, אם ברכת יעלילוך, ואחר כך בסוף יאמר ויחודו השמיים והארץ עד שבא אלוהים לעשות, אחר כך יאמר קדיש יתקבל. בבית, כשבעל הבית מקדש, כשם שבכל השנה כולה בעל הבית מקדש, וכל בני ביתו שומעים ויוצאים ידי חובתם, משום שומע כעונה, כמו שהזכרתי כבר. אז לכן גם כאן, גם בליל פסח אותו דבר. יש שהיו נוהגים שמתחילים לומר איתו יחד, אשר בחר בנו מכל עם ואומר מכל לשון, אומרים זה איתו ביחד. אבל יש, כמו שאמרתי, זה מנהג כזה שנזכר באיזה ספרים. מי שעושה ככה לא צריך למחות באדם, אבל עדיף יותר ברוב עמדת מלך, כשבא בכוח כל הציבור ששומעים אותו, והוא מוציא את כולם לידי חובתם, זה חשוב ביותר שאחד יברך, כולם ישמעו. וכל אחד ואחד יהיה כוסו לפניו, שיהיה בשיעור רביעית, וישתה רובו או כולו. אם יכול כולו, אם לא יכול רובו. אם היום יש תירוש בשפע, כל אחד ואחד יקנה יין של תירוש, זה לא משקר ולא שום דבר. גם לנשים זה נוח. יש אנשים גם כן שלא כל כך מרגישים טוב, קשה להם לשתות יין ממש, ירגילו עצמם בזה בתירוש. בארבע כוסות האלה הם לא יפגעו בו, לא יפגעו בבריאותו, אלא אם כן אדם שהוא יש לו סכרת למשל, יש היום יין לבן שהוא בלי סוכר, אז זה יכול גם כן לשתות אותו. אז ימצא את עצמו, דחוק את עצמו לשתות. כבר אמרו בתלמוד, אמרו רבי יהודה ברבי אלעאי, שפעם אחת פגשה אותו מטרוניתה אחת, גויה, אז ראתה אותו פניו ככה יפים ואדומים, אומר לו, פניך נראים כמו שאתה רגיל לשתות הרבה יין, כראה שאתה שיכור, ככה פנים שלך אדומים, כלומר טיפה רוחה של אותה אישה. ארבע כוסות אני שותה בליל פסח וקושר את הראש שלי עד חג השבועות, מהכאבים שיש לי. מה את אומרת שאני רגיל לשתות, אני שתיין, אני שיכור? לא. אם כן, זאת אומרת, היה דוחק את עצמו, היה מצער את עצמו, היה צריך לקשור את ראשו עד חג השבועות, עד פירוש עצרת. זאת אומרת, משמע שהוא מרגיש ממש כאבים. לכן אפילו אדם שלא כל כך מרגיש טוב, אם הרופא לא אומר לו חס ושלום שיהיה ממש חולה, ואני אהיה חולה ופטור. אדם, כל מה שאמר חכמים שמזיק אותו, שמצער אותו, צער בעלמה. אבל אם יפול למשכב חס ושלום, לא ככה דרכה של תורה, דרכיה דרכי נועם וכל תקופתיה שלום. יש אומרים אפילו במצווה דאורייתא, כגון מצה, אם הרופא אומר לו שאסור לו לאכול מצה, זה מסוכן בשבילו. יבואו לידי חולי, אחר כך יפול למשכב, פטור. אותו דבר במרור, גם כן אותו דבר. בפרט מרור של אשכנזים, תמחה, זכרים, גמר כלענה. החסה שלנו זה רחמנות, מה יש בו? חסה. חס רחמנה עליו ופרקנן. אבל אצלהם יש להם אלה שעין דעתם מתקררת ואוכלים תמחה, תמחה קראים לזה שמת חריף ומר כנענה והעיניים שאוכלים אותו זה כבר זרגות דמעות לבד כמו שאדם אוכל פלפל חריף אז עלה שם באפו ואש מפיו תוחת והעיניים שלו זרגות דמעות זה שם אצלנו לא צריכים לאכול את זה יש חסה ברוך השם זה ממש רחמנות שאנחנו ישנו חסה חסה חמנה, לא מפרקנה זה מצלום בחזרת, גם במשנה כתוב אלא מה, באים אלה מחוץ לארץ לא, דעתם לא מתקררת שמעים בהקנים שלהם אין חסה בחורף לא גדל, לא צומח אצלם לכן בזה פסח אין להם חסה מה שיש להם, אין שלהם התמחה הזה, הקרן הזה אז אין להם בהירה, אז באים פה, אוכלים חסה זה מתוק, זה לא מרור, זה לא מרור לא, אני לא חס לדעתם שזה מרור טוב, מסורת בידינו שזהו חסה, זהו חזרת לא, לא זה חזרת, לא זה חזרת לא מקבלים, אין דעתם מתקררת באמת, כל הפוסקים כולם כתבו חסה, שקוראים בערבית חסה תשאר הפלחים, לא יודעים מה זה חסה? מי לא יודע מה זה חסה? זה חס, זה החסה הזאת שלנו מי קוראים אותה באמת? חזרת אבל לא, דעתם לא מתקררת החזר איש למשל, היה מחמיר לא אוכל את החסה שלנו אומר, לא יוצאים בזה בליל פסח למה זה מתוק? מה זה מתוק? הגזע של החסה, תטעם אותו, מה זה כנענה? צריך לקדף אותו, את האמצעי הזה, באמצע צריך לקדף אותו בלי זה יש לך יכולת, הוא מר אז לכן המין הוא שורש מר לכן קשה, הוא מרור אבל היא באמת, לא צריכה להיות דווקא מרה אפילו בחסה עצמם תשים בין בסוף, טעם דווי, בסוף יש טעם קצת מרירות קצת, משהו ולא צריך להיות יותר מזה למה, כמו שהגמרה שם מסבירה במסכת פסחים למתת כמו שהחסה הזאת בתחילתה מתוק ובסוף מר כך גם כן בצרים היו כך קודם בפרח אחר כך בפרח כמובן מרירות חייהם אבל קודם עשו בפרח מה זה בפרח? כל אחד ואחד שיבואו ועשה כל לבינה יקבל דינר זהר אז כל אחד שהוא בבור לא יקבל דינר זהר כל לבינה דינר זהר אז ראה את כוחו באותו היום עשה 50 לבינים 60 לבינים כמה שכל לעשות רשמו עליו אתה עשו 60 לבינים מחר הוא צריך לעשות 60 לבינים בחינם על חשבונו של פרעות מדינה זה היה לא תקבל נקרא יקבל מכות דווקא לא יעשה אם שכם מוכרח לעשות זה מתחנה בפרח אחר כך בפרח זה לכן כנגד זה תקבלו חכמים ויכול את המרור הזה באמת שואלים למה אוכלים מצה ואחר כך מרור על המצה זה חד הגאולה שלא שפיק בסכם של אבותינו להחמיץ עש נגרע הקדוש ברוך הוא עליהם וגאלם כן, ויפו את הבצק אשר יצאו במצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, ואנחנו נתממיה, וגם שתרעשו להם. אז קודם כל היה המרור, ומרור חיים, ואחר כך יראה למצא. אלא אומרים, אין האור ניכר אלא מתוך החושך. כשהם מקים אותם, ונשארו ככה בבית עבדים, התרגלו על המצב הזה. ונשאר להם מגיר טבע. המוציא אחד בבית עבדים, הילד היה פותח את עינו, אבא שלו עבד, אמא שלו שפחה, והוא גם כן מרשיך את הדרך. לא מרגישו שעושים להם איזה עזר, איזה דבר. זה כתוב, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. היו מרגישים בעצמם שכך צריך להיות, כסבלות סבלים של מצרים. כך נולדו, צריך להיות מבית אל אמן. ובא הקדוש ברוך הוא, פרח מעליהם את העוד הזה. לכן אין האור ניכר, אין תוך החושך אחרי שגדם אוכל את המצה טעם טעם של הגאולה אחר כך כשאוכל את המרור אני אומר שעים ככה היו עושים לנו ומראים את החיים שלנו אז אני מרגיש את הצער שהיו עושים להם שעושים את זה הכל לעבלה זה שכתוב ורציתי אתכם תחת צורות מצרים ורציתי אתכם מעבודתם וגעתי אתכם בזרוע נטויה כמו שאמרנו ארבע כוסות האלה של חירות כנגד ארבע ראשונות של הגאולה האלה גאולה גם כזה ראשי תיבות הוצאתי והצלתי, געתי, לקחתי, יש במילת גאולה. לכן אמרנו, הקידוש גם כן יעשה כמו כל שבת, בעל הבית לבדו אומר, וכולם שומעים ויוצאים מלחובתם, ולא יענו ברכו וברכשמו, כמו כל מצוות שאדם יוצא בהם מלחובתו, שומע כעונה, אז לכן לא יענה ברכו ורשימו, רק אמן. מכן שלוש ברכות יש בקידוש, בורא פרי הגפן, ולבסוף מקדש השבת לישראל בזמנים, דול שקוע שבת, שחליות בשבת. אחר כך שיחיינו וקיימנו, וקדמים בברכת שיחיינו, לפתור את כל המצוות שיש בלילה הזה. היה צריך ברך שיחיינו בשעת אכילת מצה, זו מצווה שבאה משנה לשנה. רק פעם אחת בחורף פסח מקיימים את המצווה הזאת. ב-14 לחודש בערב תאכלו מצות. אם כן, ההפך הוא ברך שהחיינו, או על מרור. אבל ברכים שהחיינו בשעת הקידוש, ומקווינים לפתור את כל המצוות של הילדה הזה. כן, בקידוש לכים מקום בשבוע, שיהיה בהסיבה. לפני שיתחיל את הקידוש, לכים לכל אחד ואחד קרים, כסתות, כל אחד שיוכל להישען, להישען הצד שמאל, לא הצד ימין, וסמכו על הפסוק, והסב אלוהים את העם, מנדנית שהוא שיוון בהסיבה, כדרך שהמלכים יושבים. אז כולם אכלו ושתו בהסיבה. לכם בזה גם אנחנו, כששותים, אפילו שאנחנו לא רגילים כל השנה להסיב בשעת אכילה, אנחנו יושבים נורמלי ואוכלים. אבל בליל פסח, דבר מיוחד, צריך להסיב בשעת שהדב שותה ארבע כוסות, ובשעה שאוכל מצה, ובשעה שאוכל כורך, וגם באפיקומן. בהגדה, אם ירצה יסיב, ירצה לא יסיב, כאוות נפשו. והוא יותר נוח לו לשבת ישיבה רגילה ולהגיד את ההגדה, טוב, יעשה כך. ואם רגיל לישעין, יותר נוח לו לישעין, ישעין, כמו שהוא רוצה. אבל אלה הדברים האלה חייבים לעשות בהם מסיבה, ארבע כוסות, ואם טעה ושתה כוס אחד בלי הסיבה, חייב לחזור לרשות הפעם בהסיבה. לשנה שני כוסות הראשונים שלפני הסעודה, לשנה שני הכוסות שאחרי זה. כוס שלישי וכוס רביעי זה נעשים אחרי הסעודה. כן, כל ארבע כוסות כולם טעונים הסיבה, זה בהכרח. נשים, אם שכחו ושתו בלא הסיבה, אז לא מטרחים אותם. פני שיש פוסקים שכותבים, אישה לא צריכה לסיבה. מה טעם אישה לא צריכה לסיבה? גם היא מלחורים. אלא היא צריכה לשרת, היא צריכה ללכת להדין. אדם שהוא מסב, מסב כבניין, מסב לא יכול לקום. כבר הוא מסב כל זמן. והסיבה שלהם בפרט. אתה הסיבה על המיטות, לא כמונו. אנחנו עושים איזה כיסא, עושים איזה קר אחד ויושבים, וזה ישיבה לא כל כך נוחה לנו. אנחנו לא כל השנה לא רגילים להסב. אבל מצוות חכמים, אנחנו עושים מצוות חכמים. אבל אישה יותר קל לה לקום, לשבת, צריכה למזוג, צריכה לעשות את דבר, לכן פטרו אותה מהסיבה. לכן אישה אינה צריכה לסיבה. ואם אישה חשובה היא, מה זה חשובה היא? זה אני שיש להם משרתים, הביאה בית אביה משרתים. אז היא יכולה גם כן לשבת כייף, והמשרתים שלה ימזגו, והמשרתים שלה יעשו. אז זה אמרו, אישה חשובה לא צריכה לסיבה. והרבה הרמה ואומר, נשים שלנו חשובות הן, ונשים שלהן היו חשובות, גם כן היו חשובות. אלא כמו שאמרתי, חשובה שמה בזמנם, זה היה צריך להיות כשמביאות אתם משרתות. אבל היום לא מביאים משרתות, לא הם מביאים משרתים ולא הם מביאים משרתות. אפילו עשירים היום הם בעצמם כל אחד ואחד. בגוריון היה נכנס עם הסמינר בכיסו ועושה כלים במטבח. ובאים קונסולים ראים אותו עושה כלים במטבח. היה עושה תורנות, הוא זה אשתו. כן, מי היום שם לב על משרתים, על משרתות? לכן זה משך מזה לעשות הסיבה. לכן בלילה גם כן, הוא מזג לעצמו, והיא מזגת לעצמו, כל אחד מזג לעצמו. לכן אמרנו, הנשים, בתחילת תעשה הסיבה. אבל מכלים סומכים על הכולה של רבותינו, שהיא פתורה מהסיבה, דווקא מנשים שחר ושתה בלי הסיבה, זה צריך על הפעם לחזור ולשתות. זה קשה, ארבע כוסות בקושי אנחנו גומרים אותם. תבוא תתן לה עוד פעם, תשאר, אני לא עשית את הבא, תעשה עוד פעם. וחמש כוסות איפה היה, עוד פרוש שלו אחר כך. בקושי אנחנו גומרים ארבע כוסות. השתיינים זה משהו אחר, הם רגילים לשתות, אנחנו לא רגילים לשתות. היה שתיין אחד, אמרתי לכם, הוא אומר שקדוש ברוך הוא נתן 10 מכות על מצרים. וזה נתן ארבע כוסות. אני הייתי מעדיף שייתן לנו 10 כוסות ולכן ניתן 4 מכות. זה משהו שקיין אומר דברים כאלה. אמרנו גם לילדים, גם לתינוקות שהגיעו לחינוך, גם כי ניתנו להם 4 כוסות. אבל לא כוסות כמו שאנחנו שותים. אם ניתן לו כוסית קטנה, כמו זו ששותים בערק, כוסית קטנה, ועשה חצייה יין וחצייה מים, גם כדי שאוכל הקיים וגדתה לדניפה. אם ניקח שתי כוסות גבולים כאלה כמו ראשו, אתה שיהיה נפולי, איך אפשר לגדתה לדניפה? איך לגדות סיפור את עצמצרים? קיים את המצווה הזאת. זו הזדמנות לפי החוזרת, שאלה לה הזה, שקיים את עצמצרים.
זה יותר בבחה, ועבור זה עשה שם בי. ומה תספר לעובר בבחה ועובר בבחה?
אז צריך לספר להם שעת מצרים, לטעת בלבם את האמונה, להסביר להם דבר דבור על אופניו. היום, ברוך השם, כל הילדים שלנו, נמדים בתלמוד תורה, נמדים בספר, אצל תלמידי חכמים, מסבירים להם הכל בטוב טעם, באים בסדר, הם יודעים די טוב. אף הפי יוצא חמרים, דבר חדש. לא יגיד להם, יתחילו לדבר, יעבוד ולא יקפוץ, ואומר, כן, אני אגמור לך את זה. זה לא, מה קרנה מחדש, מה קרנה שמעלה?